פתחתי קלף.
נכון.
שהקלף הזה לדעתי מספר את הסיפור של כל מה שדיברנו פה בשעה האחרונה. הקלף הזה הוא להאמין בניסים.
מדהים.
וזה פשוט מספר את הסיפור שלנו, של ארבעתנו לדעתי, והדרך שאנחנו מדהים. עוברים. גם בשלומי 6 וגם באוסף הסיפורים הנפלאים שסופרו פה.
ברוכים הבאים לפודקאסט של הסוכנות. סוכנות ייצוג השחקנים של טל ירימי וחגי רובינשטיין. והיום, פרק מספר 1. מי שמאמין לא מפחד. הסיפור על אופק פסח ועידו אליאלי.
אז ברוכים הבאים לפודקאסט של סוכנות השחקנים שלנו, ירימי רובינשטיין, וכיאה לפודקאסט הראשון, בחרנו לפתוח עם המיוצגים הראשונים שלנו, אופק פסח ועידו אליאלי. נדבר על הדרך המשותפת שהתחילה בבית הספר למשחק מול מצלמה שלנו. נדבר על החזון המשותף שלנו, חזון שהתממש וממשיך להתממש. נדבר על עבודת שחקן, על החיים בין תפקיד לתפקיד, ועל כל דבר נוסף שהתחשק לנו. אז אני חגי רובינשטיין, ואיתי טל ירימי, וזה הזמן להגיד שלום לאופק ועידו.
שלום,
שלום.
שלום, שלום, מה העניינים? אז רגע אני אגיד, לפני שאנחנו נתחיל, אני אספר מה אופק פסח הספיק לעשות מאז 2018, כשהוא התחיל לעבוד. אז בת אל הבתולה, בוטיק חבל, עד שתחזור, בוגד, סקאי, מעילה, המפקדת, מיוחדת, אלומים, האלונקה שיוצא השנה, לשרוף את השמיים, אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו, שלומי 6 וים המוות. תדדם, סוף דרמטי.
אמרנו הכל, כיסינו הכל?
תקשיבו, אולי לא, אני לא יודעת, אבל זה מה שאנחנו זוכרים. אלוהים ישמור, אני ממש מתנצלת, אז יכול להיות שזה אפילו לא הסוף.
מכאן 33 כרגע, 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 לא ישלמו לי יותר אשכולות.
אומייגאד, אז תוסיף את זה עכשיו, תגיד את זה, תגיד את מה ששכחתי.
ודוקטור קראז'.
כן, נכון.
בתפקיד מדהים.
נכון, נכון.
ברור.
יצא, שודר.
הספק... יצא, במקום 33.
הספק מטורף מ-2018, ואני אגיד גם מה עידו אליאלי, שהתחיל לעבוד ב-2019 עשה. אז בוטיק חבל, אחד על אחד, בת השוטר, הסיפור שלנו, חדר משלו, אינפיניטי, בת השוטר, משמר הגבול, שלומי 6, דה סיינס וקווסט. אז רגע, רק תספר את הרגע לפני, שהרגע שלך ושל עידו מאוד דומה, אבל נתחיל איתך, ספר רגע מאיפה באת.
אני בגיל 16 החלטתי לפרוש מכדורגל, ואז היה לי איזה חלום ישן כזה, למשחק, לתחום האומנות, אבל זה היה פחות... זאת אומרת, זה היה מתבטא בזה שהייתי... סיפרתי זה גם פעם, בדריון, שהייתי בכדורגל, הייתי נהנה מכל המסביב. שזה מצחיק, כי בכדורגל אתה צריך ליהנות... לא ליהנות, אתה צריך להתעסק, כמו שהיום במשחק, כשחקן אני מתעסק במשחק, בלי הרבה... רעשי רקע, בכדורגל הייתי הפוך.
כן.
הייתי פשוט, כנראה, זה לא היה באמת החלום שלי, והייתי נהנה במחצית שכולם עייפים, מאמן שנייה יוצא, הייתי עושה חיקוי של המאמן מול כולם. הייתי נהנה מהבמה, הייתי נהנה מהקהל, הייתי, היום אני מבין שהמגרש כדורגל היה בשבילי במה. אפילו המאמן שלי פעם אמר, אמר כזה אנשים, ואמר, ואתה, שאני, שבעזרת השם נמכור אותך למכבי חיפה, אז אנחנו זה, ואתה... שבעזרת השם תהיה בארץ נהדרת, אני אצג אותך, ואני צחקתי בזה, ואני אמרתי בראש, שי, מעניין, זה תמיד היה שם, זה תמיד היה שם, אצלי לפחות. ואז באמת החלטתי לפרוש מהכדורגל, וקיבלתי איזשהו אומץ, שאם אני, שאני צריך לעשות משהו עם החלום הזה, שיש בי, שאני מרגיש לו המון זמן.
כן.
ולא הבנתי כלום בעולם הזה, כמובן. ואז פשוט כתבתי בגוגל, בית ספר למשחק.
מדהים.
ואתם הופעתם ראשונים.
שזה מדהים, זה לא...
אז הגוגל...
כן.
פנה אותי אליכם, נכנסתי, זיהיתי את על מהאלופה.
מדהים.
וזה מה שגרם לי לרצות לבוא.
האלופה עדיין עד היום מביאה כל כך הרבה דברים טובים לטל, שזה מטורף.
זה מה שגרם לי לרצות לבוא, כי אמרתי, אוקיי.
זה מה שהביא את אופק אלינו.
כן, אמרתי, אוקיי, אני מאמין לו, הוא בטח לא איזה רמאי, כי הוא היה שחקן, ואני מכיר אותו, אז יאללה, בוא נבוא. התקשרתי אליו.
כן.
והוא אמר, האמת שכן, בדיוק נפתח קורס נוער, עוד איזה 3 חודשים, בוא לבדישה.
שקר וכזב, אתה חיכית חצי שנה לקורס.
בסוף חיכיתי חצי שנה, נכון, נכון.
אתה היית מאלה שהם סגורים על עצמם, שהם מגיעים, הם כאילו, ברגע שהם רואים, לא משנה, את העלותים, כאילו, הם יודעים שהם אצלנו, לא אכפת להם גם לחכות, הם כאילו, אתה חיכית 6 חודשים עד שהקורס שלך נפתח.
גם המפגש היה נורא חזק, אני זוכר, זה היה חיבור מאוד טוב בינינו, ו... והיה, וזה בעצם הסיפור, כאילו זה נשמע כאילו הכל היה קל, אבל במישור איתכם, זה היה קל.
כן.
מצאתי את זה בגוגל, ממש חיבנו אותי אליכם, הגעתי וזה קרה, כאילו.
כן.
וזה היה, זה היה מגניב, כן.
אז אוקיי, רגע, אז עידו, ספר לנו על הרגע לפני שאתה מגיע, עידו הגיע ב-2018, חודשיים אחר, ב-18 לשני הוא הגיע.
אני הגעתי למפגש הזה, איך הגעתי למפגש איתכם, או...
לא, לא, את הרגע לפני שלך עם הכדורגל, וזה רגע, מה היה השנייה לפני?
אני חושב שכש... זה היה תקופת שינוי, מאוד מעניינת, כי גם היה בה הרבה שבר והרבה כאב, כי גם אני עזבתי את הכדורגל בנסיבות קצת יותר טרגיות מאופק, לדעתי, כי זה היה בגלל פציעה, גם פציעה מאוד לא שגרתית, בעין, כל מי שקרוב אליי...
חייב להיות מיוחד, עידו. כן, חייב להיות מיוחד.
כן, כן, לא, זה משהו...
פציעה לא שגרתית,
זה
כן.
זה באמת ככה, זה 1 למיליון, זה גם... תמיד התשובות הגנריות
האלה... בחור שהוא 1 למיליון, כן.
תודה רבה. זה ה... כל פעם גם התשובות הגנריות האלה, את יודעת, כמו ששואלים אותך במשפחה, כאילו, מה, אבל איך זה קרה לך? כי כאילו זה כדור כדורגע, זה כדור גדול, זה לא כדור טניס, זה כדור קטן, איך זה בולדוק בעין? קיצור, אז קרה מה שקרה, והייתי צריך לעזוב את הכדורגל, כי זאת פציעה כרונית, ואף אחד לא היה חותם לי על להמשיך, ובקיצור, וזה הוביל לשבר ותסכול, שלא ידעתי מה הולך לקרות איתי, ומה אני הולך לעשות, וגם כמו שאופק אמר, גם אני סיפרתי באיזה ראיון, שבאיזה אוכל צהריים עם סבא שלי, אז פשוט שאלתי אותו כזה, סבא, מה אתה חושב צריך לעשות עכשיו? אני זוכר שהוא תוך כדי, עם האורז, לא הסתכל עליי בכלל, אורז, שחקן.
וואו.
אמר את זה, מה, אתם לא ידעתם את זה?
כן, כן, אני שמעתי את זה, אני שמעתי את זה.
באיזה החלטיות כזאת, ואז כזה פתאום היה לי פעם ראשונה, אני אחשוב על זה, אבל כאילו באמת בשביל לעשות עם זה משהו, והתחלתי להתגלגל עם זה, עם הרעיון, קודם כל התבשלתי עם זה, וגם אצלי זה תמיד היה ברקע, וזה תמיד היה מאוד מורגש, ונוכח בחיים שלי החיקויים והצחוקים והקומדיה, זה באמת היה חלק מאוד...
להגיד, כנל בזה אנחנו נורא דומים, אני ועידו.
ממש, אנחנו דומים בהרבה דברים, גם בהרבה דברים שסיפרת, רציתי לתת לך את ה...
אבל ממך אף פעם לא קיבלנו סרטון שבו אתה רוקד בתחתונים בסלון מול כל המשפחה, כמו עידו אליאלי. זה עוד לא קרה, אוקיי.
זה התקופה הזאת של...
אבל רגע, תמשיך, תמשיך, תמשיך מאותה נקודה.
באמת, אני באופן כל כך, יש לנו נקודות דמיון גם בסיפורים, שזה פשוט אפשר להאמין בדבר הזה.
אז התבשלת?
התבשלתי עם הדבר הזה. גם אני הגעתי לכם מהגוגל, בהתחלה חיפשתי אולי איזה משהו יותר תיאטרון, אורנה פורט, משהו, לא ידעתי מה אני, מאיפה מתחילים, בשלתי את אמא שלי, לא ידעתי כלום. ואז הגעתי לריאקטינג סטודיו, שאי אפשר היה לפספס את ההודעה, והיא קראה לי ההודעה, ואני התקשרתי, ודיברתי עם טל, והשלב הבא היה פגישה שלי, שלו ושל אמא שלי בסטודיו, שאחריה ידעתי שאני רוצה פשוט להתחיל ללמוד פה, המקום הזה בא לי טוב, היה לי הרבה תשוקה למה שקורה פה, לאיך שראיתי את ההתנהלות, לאיך שפשוט מה שראיתי מול העיניים ומה שחוויתי בחושים שלי, קרה לי להתחיל, ואמרתי, אני חוזר מה שאמרתי על תקופת שינוי, זה היה מתוך שבר ותסכול מאוד מאוד גדול,
כן, אין על שבר ותסכול בשביל איזה טרנספורמציה
ממש,
כזאת,
ואתה
כן.
משיל ממך משהו ו... ולובש משהו חדש, אתה גם אין לך ברירה, אז זה היה תקופה של מי זה לתוך איזה משהו חדש, היה, כן. היה בזה משהו ממש חדש ומרגש ומסקרן ועם הרבה תקווה גם, ותוך זמן קצר התחלתי ללמוד, ומרגע שהתחלתי ללמוד, אז באמת אני חושב שעברו כמה שיעורים בודדים, עד שאמרתי לעצמי, אוקיי, אני במקום הנכון, והרגשתי משהו שלא הרגשתי חיים שלמים מבחינתי, זה היה חיים שלמים באותה תקופה, עד אז בכדורגל, שזה שייכות. אני הרגשתי מאוד מאוד שייך לסטודיו, ואני לא יודע אם אמרתי לכם את זה פעם, אבל זמן קצר אחרי שהתחלתי בסטודיו, הייתי תלמיד לכל דבר, עדיין לומד את הבייסיק של הבייסיקס, אני כבר ראיתי את עצמי שחקן עובד. כאילו, אני האמנתי בזה בכל נים בגוף שלי, ואני, כי יש לזה הרבה סיבות, אבל הרגשתי פשוט מאוד מאוד שייך, הרגשתי שזה מתאים לי, ואני מתאים לזה. זהו,
יפה זה... שאתה משתף על זה, כי טל ואני המון זמן היינו בטוחים שדווקא אנחנו ראינו את זה שאתה כוכב עוד הרבה לפניך, כאילו בתחושה שלנו היה נראה לנו שאנחנו ראינו איזה סטאר אתה, ואתה עוד לקח לך זמן להבין. אבל כן, אנחנו האמת באמת במפגש הזה, גם עם אופק וגם עם עידו, פשוט באמת זה מהרגע הראשון שפשוט ראינו איזה כוכבים הם, זה כאילו היה, זה לא איזה משהו כזה שהרבה פעמים אתה, כאילו קודם מגיע לאנשהו כשחקן וזה, ורק אז פתאום הסוכנות או זה, נזכרים נכון, בך, כאילו. נכון. אז פה זה היה לפני, זאת אומרת, בשבילנו הייתם כוכבים תמיד, כאילו, מהרגע שהגעתם. וגם אני אספר עוד דבר אחד שאני זוכרת, אז בעצם עשיתם קורס ביחד, נכון. למדתם ביחד, ואז אחר כך את הסופר קורס הראשון רק עידו עשה, נכון? ואז אתה היית בסופר קורס השני.
אני הצטרפתי בסופר בסוף. קורס השני, כזה באמצע, כן.
כן, אז בעצם הייתם ביחד רק בסופר קורס השני. ובקורס הראשון. נכון. אז כן, אני זוכרת רק עוד דבר אחד, שנגמר הסופר קורס הראשון, מעניין אם את זה אתה זוכר, ואני התקשרתי לעידו להגיד לו שנפתח עוד סופר קורס, אבל הוא ממש ממש לא חייב לבוא, כי הוא הכי טוב בכיתה, ואני לא יודעת אם יש לו, כאילו, זה הולך להיות אותו קורס, ומבחינתי, כאילו, זה בסדר גמור אם הוא לא יבוא, ועידו בחר לבוא, אתה זוכר את זה?
בחר.
כן, כי אני, יש לי עניין, אני לא יכולה למכור שום דבר שאני לא מאמינה בו, אני אגוז לא יכולה למכור אם אני לא מאמינה בו, אני חייבת שזה יהיה ווין ווין, אז לפעמים אני ממש בודקת שבן אדם בא, כאילו, הוא מבין מה הולך להיות, ו... זה מה שהוא רוצה.
היה תרגיל בשיעור הראשון, היה תרגיל של חיות, קודם כל, אני זוכר, אני הייתי חתול פרסי, אני לא זוכר את זה. כן, אחי, אתה לא זוכר את זה?
אולי הוא לא היה, הוא לא היה בארץ.
איזה חיה כל אחד, וזה וזה וזה, ואז אמרו, הגיעו למסקנה שאני חתול פרסי.
הוא לא זוכר את זה,
ואז עשינו, ואז ציוות את הבן אנשים, ותרגיל לי אימפרוביזציה או משהו, ואמרת,
אימפרוביזציה, נכון, אני זוכר שציוותי אתכם.
לקחת אותנו, ואני גם זוכר.
נכון.
אז כן, מההתחלה באמת היה, גם הרגשנו את זה, נראה, היה התייחסות של, כן, כמו שאמרת מקודם, היה שם...
כן, האמנו באמת מהרגע הראשון, ואז באמת היה לנו חזון, בגלל שגם אופק וגם עידו הגיעו מכדורגל, ובמשך לדעתי איזה 4 שנים, אני מגזימה שאני אמרת 4 שנים, אנחנו אמרנו מדי פעם, שיום אחד אתם תשחקו ביחד, שני כדורגלנים בסדרת טלוויזיה, זה בעצם היה מין מנטרה כזאת שחזרנו עליה, והאמנו בה ברוגע ובשלווה, באמת האמנו, שהם ישחקו ביחד שני כדורגלנים, בסדרת טלוויזיה. עד ש... יום אחד נכנס בריף, שלומי שש, טל ואני פתחנו אותו בשדרה.
בשדרה, יושבים בשדרה, פותחים את הבריף, קוראים את הבריף.
מסתכלים ואומרים אחד לשני, אבל באמת בשלווה, באמונה שלמה, לא בשום דבר אחר, אופק ועידו. בידיעה ברורה, פשוט ברמת, ואז
מה
באותו קורה? היום, כמה שעות אחר כך, את מי אנחנו פוגשים?
אנחנו יושבים עם הבריף, כן, עדיין מסתכלים, גם על עוד תפקידים, אנחנו יודעים שאופק ועידו זה שלומי 6 ושלומי 9, זה ברור לנו לחלוטין, ומי יורד למטה? המלהק של הסדרה, אודי ברינט, יורד למטה.
נכון, שעובד עם מורן מרציאנו.
שעובד עם מורן מרציאנו, המלהק הראשי של שלומי 6, ואנחנו פוגשים אותו, מה נשמע, אודי, מה זה?
מה קורה, אודי, ראינו את הבריף.
ראינו את הבריף, אתה לא צריך לפתוח את האודישנים, זה בסדר, יש לנו
אופק ועידו.
זה אופק ועידו.
יאמר לי זכות אודי שהוא לא אמר כלום, הוא פשוט לא... זה לא שהוא כאילו צחק או זה, היה בו גם משהו נראה לי איפשהו שידע את זה, כאילו הוא לא ביטל או משהו כזה, אמרנו לו, אתם יכולים לעשות עכשיו שנה אודישנים, 7 חודשים, להטריח המון אנשים, בזבז המון כסף, אבל... זה אופק ועידו.
היה ברור שזה אתם.
כן.
לגמרי. למרות שבהתחלה הצענו אותם הפוך, הצענו אותם בהתחלה, הצענו את
דיו
פשע,
נכון,
עד המאצ'ינגים, אני עשיתי עם עידו, שאולי אפשר להוציא את הסרטון שזה אפילו, שאני 9 והוא 6, ואז החליפו.
נכון.
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 זה מעניין.
אולי, כן, אני לא יודעת אם להתוודות, פשוט כל זה התחיל הפוך, כי כשאני קראתי את זה, אמרתי, אוקיי, ברור שאתה 6 ואתה 9, זה קל לכם, כאילו, עכשיו, בגלל שאנחנו מכירים אתכם מאוד טוב, אנחנו יודעים שאתם הרבה יותר ורסטילים עוד מכמה שגילו, כאילו, אמרתי, בא לי דווקא להציע כאילו הפוך, בא לי גם, אופק היה אחרי הלומים, ונורא התחשק לי להראות, למי שעוד לא יודע שאופק גם יכול לעשות, אפשר גם לעשות את זה הפוך, שהוא יכול להיות גם 9, ומהמקום הזה שרציתי דווקא הזה, אז כאילו אמרנו, מה, לא נציע אותם ככה, שזה הכי אובייס, מקסימום יהפכו את זה אחר כך, בוא נראה להם שהם גם יכולים כאילו הפוך. אז כן, האמת שמשם התחילה... והם השיבו לנו
גם, כי הם זימנו אותם הפוך, עד המאצ'ינג, ואז באחד המאצ'ינג הם אמרו, לא, בעצם אופק יהיה 9, אופק יהיה 6, ועידו יהיה 9, ואז הם סגרו את זה. ומה שגם יפה, שהקריירה של שניהם בעצם התחילה באיזה שני קווים כאלה מקבילים.
ונפגשה. כמו שלומי 6 ושלומי 9.
כמו שלומי 6 ושלומי 9.
באמת, ככה זה
נקודה... הקריירה של שניכם מתחברת
לשלום
שש ותשע,
לא התחילו
מרוחקים. מתחילים ככה, ולאט לאט מתרחקים, וכל פעם חוזרים, ואז חוזרים ומתרחקים, נכון.
היה ברור לנו, אני זוכר לו כל אורך הדרך, אמרתי, הרגע הזה ששניכם תיפגשו, כי שניכם כבר שיחקתם תפקידים ראשיים, ושניכם עשיתם קולנוע וטלוויזיה, ועוד סדרה, ועוד פרויקט, ועוד פרויקט, והתחלתם באמת באיזה...
ולשניכם היו גם דברים, דרך אגב, שלא עשיתם כי לא היה לכם זמן, היו לנו גם כל מיני סירובים לאורך כל הדרך.
היו גם כל מיני סירובים, והיו גם עוגמות נפש לפעמים.
היו גם עוגמות נפש, אבל גם הם באו מ... אתה יודע, גם עידו שאמור לצלם עוד משהו, ולא היה יכול, כי הוא היה בצילומים אחרים של... היה שמישהו חטף שם קורונה על הסט.
מגע, משמר הגבול.
כן, ואז בעצם הוא היה לא פנוי, בקיצור, מסיבות טובות, כן. אז כן, אודישנים של כמה זמן זה היה לשלומי?
כל שלומי 6, כמה זמן היו עוד, כן, משהו כמו...
וואו.
זה נמרח המון זמן, המון, 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 אני זוכר את זה.
מתי התחלנו את זה בעל אפריל 21 כזה?
נכון,
לא.
לא התחלתם ב...
הבריף נכנס במרץ.
במרץ. הבריף נכנס במרץ. 22, 23,
22, 22.
מרץ
22
נכנס הבריף.
ויוצא
אותו. תראי להם את זה שבבריף השמות שלהם מסומנים בצהוב.
נכון, וואו, יש קטע מאוד מוזר שאי אפשר להסביר. פעם כשאנחנו מוציאים כאילו את הבריף עם ההצעות, הפלאפון המחשב, לא יודעת, מחליט על דעת עצמו למרקר מישהו, זה קרה לנו פעם עם גיטלמאחר, בתפקיד שהוא קיבל, אתה רואה את כל ההצעות כאילו שהצענו, ומשום מה, זה היה גיטלמאחר, לאיזה תפקיד? זה היה מצחיק, לביטנסקי, עוד לפני שהחליפו את השם. לא משנה, אנחנו מציעים עליה אנשים, וביניהם את גיטלמאחר, ביטנסקי, והוא מרקר רק אותו, כאילו, ובאמת, הוא לקח את התפקיד, ואותו דבר קרה בשלומי 6, על דעת עצמו, זה כאילו, אף אחד לא מרקר את זה, זה פשוט מופיע ממורקר. וואו. השמות שלכם פשוט מורקרו על הדף לבד. ואני אומרת לטל, אתה עשית את זה? אומר לי, לא, מה פתאום? זה משהו שקרה אוטומטית.
אני מחפש את זה, פשוט להראות לכם, אתם חייבים לראות את זה.
אז רגע, אחרי המון המון שלבים, הגעתם ל...
הנה זה, סליחה רגע, הנה זה.
אתם רואים?
נכון, נכון.
אתם רואים? זה הצעות...
אותו דבר היה לילד גיטלמאחר עם שבאב ניקי.
אתם רואים, זה גמר...
פשוט מרקר אתכם, זהו, מורקר.
אני לשש.
זה לא משנה, הוא מרקר.
עידו הודיע לי לשלום השש, אופק פסח לשלומי תשע, זה נשלח ב-18. אני זוכר שכשטל הודיע לי על ה... אני זוכר שכשטל הודיע לי על ההחלפה, אתה יודע, זה בהתחלה דעתי לא נחה מה...
אז אני... מההחלפה. אז אני קיבלתי את הזה, אופק פסח לשש, עידו הודיע לי לתשע, והיה לי בראש מה שאת אמרת, גם אלומים, אבל זה ישר הרגישתי נכון. ישר אמרתי, יאללה. יאללה, 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 יאללה. כן. ומאז באמת, אני, באמת, עידו ואני עושים, זה מצחיק, כי זה סתם, כי עידו ואני עושים תפקידים מאוד ורסטיליים, חלקם יצאו, חלקם עוד לא יצאו, אז זה כאילו, זה לא משנה, כאילו, וגם שלומי 6 ושלומי 9, מאוד ורסטיליים.
כן,
נכון. זאת אומרת, שזה גם, רואים המון המון זוועים בשנינו בדמות הזו, בדמויות האלה, שהיינו שם, ראינו, היה לנו סצנות כיפיות, סצנות קיצון, סצנות שאול זה, סצנות מלא 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 מלא. אז
אני חושב שרציתי להיות 6, אבל לא במובן, תבינו היום מה אני אומר, כמשאלת לב, לא כעידו רוצה לעשות את ה...
כן.
וזה כל כך הגיוני, תחשוב שנייה גם על הסיפור שלנו. אבל בגלל
זה הפוך, כן.
זה בדיוק גם העניין, כאילו, תשע הרבה פעמים רוצה להיות.
נכון.
זה הדבר שאתה מייחל להיות.
כן, תשע רוצה להיות גם, זה שלא חושב כל כך הרבה. כן.
בדיוק, זה איזושהי הזדמנות לאובר חופש. אבל בסוף יש פה סיפור שצריך לספר.
כן.
והוא מדויק.
בעיקר שזה שנינו, מה לשנינו.
והוא מדויק, הוא מדויק.
ואז אחרי המון שלבים בעצם שעשיתם בנפרד, מגיע המאצ'ינג. המאצ'ינג הראשון, אחרי שהחליפו אתכם, כאילו.
אולי רק נסביר מה זה מאצ'ינג לטובת מי שאולי לא יודע מה זה מאצ'ינג.
מאצ'ינג זה שלב באודישנים, שהוא כבר שלב יחסית מתקדם. בדרך כלל עם שחקן, בוא נגיד לפי הסטנדרט, נקרא פעם ראשונה, עבר איזשהו סינון, נגיע פעם שנייה לשלב שנקרא call back, והמאצ'ינג זה כבר פחות או יותר הקריאה השלישית, כשנותרו כבר כמה שחקנים או שחקניות אחרונים לכל תפקיד, ועושים בדיקה ממש, אני עם אופק, אופק עם, סתם דוגמה, ליאנה איון, אני עם דני שטג, כדי לבדוק כימיה, התאמה, איך הדמות הזאת עובדת עם הדמות הזאת, איך הכימיה ביניהם, איך הם עובדים ביחד, איך הם מגיבים אחד לשני, ממש לעשות סגירות אחרונות, עד לכדי בחירה של בן אדם לתפקיד.
אני אוהב אותך.
אני אוהב אותך.
אני אוהב אותך.
כן, כן.
ואז...
אז מה קרה?
ואז לילה לפני, החלטתם לישון ביחד, ספרו מה קורה יום לפני המאצ'ינג.
אני הייתי ישן... או, יש פה סיפור מולה.
הייתי ישן אצל עידו מלא, 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 מלא.
טוב מאוד.
אגב, 6 ו-9.
כן.
שישן כל הזמן אצל 9.
אבל תגיד, תגיד למצלמה, תגיד.
לא ידענו את זה, בתסריט, כן? אני ישן אצל עידו בלי קשר.
אבל מעבר לזה שזה גם איזה זימון כזה, תגיד שזה גם, אתה יודע, אתה נכנס לתפקיד בזה, אתה...
כן, אבל לא ידענו.
6 ו-9 שנים ביחד, אז אני אשם אצל עידו מלא.
אבל ידענו את זה במאצ'ינג? אתה חושב, זה היה מאצ'ינג, לא היה לנו תסריט.
לא, ברור שלא.
אחרי זה המשכתי לישון אצלך, אבל גם לפני זה, אמר לטובתנו, אישנו גם בלי קשר.
נכון.
ואז באתי לעידו יום לפני זה, עשינו ערבים כמו שאנחנו אוהבים ככה, במפסת שלו ישבנו, דיברנו על מחר, הרגשנו שיהיה טוב, הרגשנו... הרגשנו טוב, כן, הלכנו כן. לישון יחד, קמנו בבוקר.
מחובקים ככה. עם הדובי גם.
כן, עשינו קפה שחור, ישבנו, נכנסנו לאנרגיה. זמנו מונית יחד, אנחנו נוסעים.
יושבים במונית.
השיר שמתנגן כשאנחנו נכנסים זה חולה על כדורגל.
שם עידו ידע, עידו שם ידעת, נכון?
עשינו, שלפנו מצלמה, שלפנו מצלמה, אגב, שלפנו טלפון כאילו.
כן.
עשינו סרטון.
נכון, ראינו אותו.
אתם יכולים לערוך את זה לתוך זה. עשינו, אמרנו, תראו את השיר ברקע, הסתכלנו אחד על השני, אמרנו, בסדר.
אני באותו רגע נסעתי עיניי ואת ליבי, נסעתי אותו מעלה-מעלה, והרגשתי, ואמרתי, הסרטון הזה הוא עוד... עוד ידובר על הסרטון הזה, אי אפשר לפספס את האנרגיה הזאת, הכל שם לא היה...
וזה גם לא ממקום.
כל שם לא היה מקרי.
זה גם חייב להגיד שזה גם לא מקום שחצני.
חלילה.
כי יש מאצ'ינגים שאתה מרגיש פחות, שאתה מרגיש יותר. פה זה לא העניין אפילו של פחות או יותר בעיניי. זה העניין שגם כשנכנסנו, עשינו את המאצ'ינגים, קודם כל, היה סך הכל 4 שחקנים,
כן.
ממש מאצ'ינג מתומצם, אני ועידו נכנסנו ראשונים. לא בקטע גם זה, היה טייק אחד,
כן.
ממש זוכר שפשוט משהו שם...
בחדר.
פשוט היה... באנו נורא מתואמים. הייתה סצנה גם פיזית קצת, והיה אמור להיות דחיפות.
כן.
באנו, והכל היה מדויק, לא התפזרנו עכשיו עם דחיפות, הכל היה... והיה שקט, והרגשנו שזה זה, ואכן זה היה זה.
כן.
וגם יצאנו, ואני זוכר, אני ועידו כזה, כזה הוא עובר דרך, הוא בא ללכת, ואני נשארתי לו עוד איזה מאץ', ואז הוא עושה לי כזה, מה, תראו, היה טוב, הוא אמר, היה טוב. הלך, הלכתי.
מדהים.
וזה קרה מאוד מהר, נהיה לי שבוע אחרי זה כבר הודיעו לנו.
כן.
אני כבר לא זוכר, אבל...
אתם הודעתם לנו בנחמה.
נכון, נכון.
האמת היא שגם אנחנו, בזמן שהם עושים אודישנים, תמיד אנחנו...
כן, אתם לא יודעים, אבל הרבה פעמים, בזמן שאתם באודישן, קוראים דברים מאוד מוזרים, טל ואני במשרד, לא מזמן האופק היה באיזה אודישן, טל ואני במשרד, אנחנו מדמיינים, עומדים במשרד, מדמיינים את אופק, נכנס לחדר, ולא, אני לא רוצה לגלות, כן, אני אשמור את זה לעצמנו, אבל ממה, אנחנו מלווים אותו בדמיון מודרך, שולחים לו אור ואהבה, לא רק לו, כן, זה פשוט הסיפור האחרון שקרה, אבל כן, כן, נכון.
כן, אז זה לא חדש לי ב...
נכון, שולחים הרבה אהבה, וגם מאוד ממקום משוחרר, אנחנו כאילו... פשוט יודעים, יודעים מה אתם שווים, יודעים כמה קל להתאהב בכם, ואז באמת כל הדבר הזה, באמת, והוויז'ן הזה וזה, היה כל כך בלי לחץ, כל כך מתוך הדבר הזה שאין לי דרך אחרת לקרוא לו חוץ מאמונה שלמה. פשוט ידענו, הסתכלנו על הבריף מההתחלה, ידענו שזה אתם, שיכול להיות שנעבור עכשיו זה, ואנחנו יודעים שבערך כל בחור בארץ מגיל 17 עד 25 נבחן לתפקידים כן. האלה. אז, ובאמת שלווה מוחלטת יאמר לזכות טל, שבמקרה הזה הוא נשאר שלב. איש לא דאג ולא חשש לרגע.
לשנייה...
נכון, לא הצקנו למלאה.
לא מציק לאף אחד, היה לי ברור שעל כזה דבר, ברגע שהם שניהם בתוך חדר, אין לזה
אין לזה תחליף, הנשמות של הדמויות האלה אצלם, ולא יעזור לאף אחד כלום.
וזה גם כמובן, גם כי כל ההיסטוריה, כמובן, כל ההיסטוריה. כן. כל ההיכרות, החברות לפני, זה שאתם חברים מלפני, זה משהו שהוא כזה גם משמעותי גם,
עברנו סגירת מעגל מטורפת עם הסדרה הזאת.
חד משמעית. אני יכול להגיד גם על עצמי, אתה יודע, זה היה לי כמו, אתה מכיר שאתה יודע, להבדיל, אני פשוט משתמש בזה לשם המסר, בן אדם שעבר פוסט טראומה, אז יש איזשהו עניין אם להחזיר אותו לזירה, למקום שבו זה קרה, אתה עושה איזושהי חשיפה מבוקרת הדרגתית, לדבר שמגרה לך את זה. וכשאנשים לא יודעים את זה, אני בכדורגל הייתי, זה לא, מרגיש שלא, אין מילה שאני יכול כרגע להגיד שתעביר את העוצמה של הדבר הזה, אבל הייתי חסר ביטחון ברמת שבר כלי. כאילו זה התקפי חרדה שאתה עובר בתור ילד על בסיס שבועי.
כן.
על פניו, מכלום.
כן.
מכלום. אין איך להתמודד עם זה. זה, זה, זה משהו, אני לא יודע איך הביתי את זה, כאילו ברמה כזאת אינטנסיבית, שבוע אחרי שבוע בתור ילד, וזה גם, זה גם משהו שבא ממני, נגיד להבדיל מאופק, הכל העניין של הכדורגל, זה לא שאני חוויתי איזה עידוד לתוך העולם הזה, כן. זה משהו שבא נטו מבחירה שלי, וכשבצילומים של שלומי, אני זכיתי להתעמת בקטע טוב, עם הרבה דברים שהם שדים שלי.
עם השדים כן. מהעבר.
ממש, לעלות למגרש, ולשחק כשאתה יודע שאוקיי, אם עכשיו תעשה כך וכך ואולי פחות ילך, יש עוד טייק.
כן, חזרת או... לזירת הפשע ממקום ממש, אחר לגמרי.
ויש כל כך הרבה דברים שנאמרו, סתם עכשיו עולה לי דוגמה, טוב, זה אולי, זה, אפשר, זה אולי קצת ספוילר, כאילו זה אי אפשר לפרסם את זה אולי okay. לפני, אבל יש שם כשהפסיכולוגית, שאנחנו יושבים בבית משפחת ניסן, הפסיכולוגית אומרת, לחץ מתמשך, אינו, זה לא תנאי שמיטיב עם התבגרות של ילד, ואתה יודע, ואני שמסתכל עליה עם כל מה שצברתי עד אותה נקודה בציבורים כתשע והכל, ו...
איפה היית שאני הייתי אליה?
ממש, ממש.
אני לא מתחיל להגיד איפה היית.
אז יש שם דברים שהם מדויקים ברמת, אני, רק אני מכיר את זה, כאילו אני חוויתי את זה על בשרי, שטקסטים שלמים של הדמות שם וסיפורים שלמים, ליינים שלמים בעלילה, המשפחתיים, האישיים, בטח כשזה נוגע לתשע, אז כל העולם הפנימי, זה דברים שאני חוויתי על הבשר שלי, והיה לי הזדמנות לצלול לזה, לתקן מה שאני יכול, לשחרר מה שאני יכול, ליהנות ממה שאני יכול, לעבור עם זה איזשהו תהליך עם העיסה הזאת, ללוש אותה בסביבה בטוחה.
כן.
מעניין מה הייתה דרך התמודדות שלך שהיית, כי אני זוכר שגם אני מאוד מזדהה איתך עם החרדה הפנימית של הפחד מהמשחק עצמו, מכל מיני סיבות, מנטלית, פיזית, פחד להיפצע, פחד שכללו אותך למגרש, שאתה, אנחנו היינו ילדים, היית משחק פתאום נגד מכבי חיפה, וכולם כאילו באים לך גרזנים, ואתה כאילו, אתה יודע, זה משתק אותך בגוף, אני גם זוכר את זה. ואני, ההתמודדות שלי הייתה, להיות הליצן, כאילו להיות, להפוך את זה לצחוק, כאילו, כולם יודעים שעכשיו אנחנו הולכים לשחק נגד מכבי חיפה, כולם פה משותקים, אבל כולם מנסים כאילו להיות זה, אז אני עושה איזה חיקוי של המאמן, ומוציא את כולם מהזון בכלל, וכאילו, זה... זה מעניין אותי מה הייתה דרך התמודדות שלך, כאילו, מה היית עושה כדי להתגבר על זה? אצלך זה גם היה החלום שלך באמת, אצלי, בדיעבד הבנתי שזה יותר היה חלום של, כאילו, של אבא שלי, או שאתה יודע, ואני נהניתי מזה, אבל כאילו זה לא...
קורה שנקלעים לחלום של מישהו אחר.
כן.
זה קורה לעתים.
אני פשוט קפאתי, אני עד נקודה מאוחרת, אני פשוט קפאתי ולא ידעתי מה, לא יכולתי להגיב, כמה שרציתי לא יכולתי להגיב, הייתי משותק לחלוטין, עד שבאיזושהי פגרה, אני חושב לפני כיתה וב, הייתה איזו שיחה עם אחי הגדול, הוא אמר לי, זה משהו מתוך העולם מושגים שלו, על שיפור וביצועים והכל. ואז פגשתי בסרטונים, אני גם לא יודע מה, טוב, לא, איתכם בטוח דיברתי על זה, פגשתי בבחור שנקרא איתן עזריה, שהוא בחור מדהים, שהפגישה שלי עם התכנים שלו שינתה לי את החיים לגמרי. איתן עזריה הוא מאמן מנטלי, הוא היה כדורגלן לשעבר, הוא היה יועץ גם לקבוצות כדורגל, עבד עם ברק בחר, כל מיני כאלה, ועם השנים הוא התפתח והתרחב מעבר לתוכן שהוציא לקהל הרחב, וספרים וקורסים דיגיטליים והכל, הוא גם התחיל ממש להרצות ולייעץ לחברות וארגונים, והוא היום שם דבר בתחום הזה, גם כשקצינה בצבא, אופק ואני, עוד דבר, חוץ מזה שאופק ואני עשינו הכל ביחד, גם היינו גם ביחד בצבא.
נכון.
אז כשדיברתי שם עם אחת הקצינות, וזה גם אפרופו תקופת משברים, אז סיפרתי על איתן עזריה, וגם היא הכירה את איתן עזריה, ופתאום אני מדבר עם הקצינה שלי, אתה יודע, על דברים מנטליים.
רגע, מה נתן איתן עזריה, שאני לא מכירה,
אני צפיתי בסרטונים, שמדברים מנטלית, בגובה העיניים, עם שחקני כדורגל, על דברים שהרגשתי שהסרטון הזה עכשיו שאני צופה בו, הוא נועד לי.
כן.
אבל רק לי, שמישהו...
מישהו הכין אותו בשבילך.
ממש, כי אמרתי, אני לא מאמין שמישהו אומר את הדברים האלה בכל רם, אני לא מאמין שיש לזה שם לדבר הזה.
כן.
אני לא מאמין שמישהו מבין באמת מה אני חווה, זה כאילו הבן אדם הזה נמצא בתוך הראש שלי.
מדהים.
ומדובר שם על ציפיות, ולחצים, ועל מטרות,
כן.
ועל פחדים, ועל דמיון, זה, והרבה גם מעולמות ה-NLP והכל, ואני נחשפתי לזה בתור ילד בן בקושי 12, הזמנתי ספר שלו, הזמנתי קורסים דיגיטליים שלו, נהייתי פריק של הדבר, התחלתי לצרוך בכמויות את התוכן שלו, ופשוט לנוק כל מה שאני יכול, וגם שמתי לב לשיפור מסוים שזה עושה לי בכדורגל על המגרש פיזית, אבל מעבר לזה, הייתה איזושהי השפעה תודעתית, מאוד מאוד גדולה, של החשיפה שלי, של מה שהחשיפה שלי לאיתן עשתה.
כן.
זה התיישב לי על דפוסים מאוד מאוד עמוקים במוח, כמו על, באמת על המיתרים הכי הכי עמוקים במערכת האמונות, ואני הבנתי דברים, הבנתי דברים על עצמי, ועל החיים, ועל כלים שיש לי, ועל הדמיון, ועל איך להשתמש בו, התחלתי לעשות דמיונות מודרכים. אני רוצה לספר לך...
אין על דמיון מודרך.
זה משהו מטורף.
זה אדיר.
והכלים האלה, אני רוצה לספר לכם שלדוגמה, דרך למאצ'ינג לבת השוטר אחד.
כן.
הכניתי את האוטו בגני התערוכה, צעדתי למאץ', כולי מרוגש, מזיע וטוב לב.
כן, אתה תמיד טוב לב.
תודה.
כן.
ואני באוזניות עם איתן עזריה.
נהדר.
אותם הדרכות שהם שימשו אותי לכדורגל, דאז.
כן.
משמשות אותי שנים קדימה.
מדהים.
ואני צעדתי עם הדמיון מודרך של איתן, ואני ככה הלכתי למאצ'ינג הראשון של בת השוטר, ככה, עם זה הייתי בבוקר, כשקמתי במרוקו, אחרי שהתפללתי, ו...
כן.
אני רק... זוכר את זה, שקמת במרוקו.
כן.
אני רק, זה למי שלא... זה, אז ביולי האחרון, אני חושב שזה ביולי, אז צילמתי במרוקו, תפקיד משנה, בסדרת דוקו דרמה של מרטין סקורסזה, חוויה שהייתה מדהימה ומטורפת, ובלתי תאמן. אז גם שם, כשקמתי בבוקר, ואני עם הקפה שחור, ומתפלל, ו... כולי נכנס לי למקום הטוב שלי, גם שם אני עם איתן עזריה באוזניות.
וואו, מדהים.
שמה, זה מדהים מה שאתה אומר, כי אני כשחקן, אני הייתי הולך עם דיסט של U2, דיסט של U2, The Joshua Tree, אלבום, זה היה איתן עזריה שלי, הייתי שומע את זה לפני אודישנים, גם לפני אודישן לאלופה, אני לא אשכח, שמורן מרציאנו יוצא החוצה, והוא ראה אותי עם דיסקמן, וישבתי עם דיסקמן, לפני אודישן של האלופה, שתיים, כולי בהתרגשות רועד, גם רועד בהתרגשות, פחד וכל זה. והוא אומר לי, מה אתה שומע? אני כזה פותח את הדיסקמן, והוא רואה את ג'אשואה טרי, יוטו, ומורן מרציאנו, גם מת על ג'אשואה טרי, ואיתם זה כזה, זה כזה, וואו, וג'אשואה, ולכל יום צילום שהייתי הולך, לא רק לאלופה שתיים, גם בתיאטרון, וגם הייתי הולך עם הדיסק של הג'אשואה טרי, שם אותו, וזה היה לי איתן עזריה שלי, זה היה מרגיע אותי, הייתי שומע קצת את בונו, הייתי שומע קצת את המוזיקה של התחלה של הדיסק, זה היה איתן עזריה שלי, זה קטע ש...
אני מאוד שמחה גם שסיפרת את זה, בגלל שאני חושבת שבאמת התקפי חרדה, זה משהו שחשוב לדבר עליו, ולא להתבייש, ואני כבר המון שנים לא חיה בתוך התקף חרדה כמו במינון שהיה לי פעם, אבל הבוקר למשל, אני בין 10:05 ל-10:15, היה לי איזה התקף חרדה קטן, ואני אוהבת מאוד שמדברים על הדברים האלה ולא שומרים אותם בסוד, כי משום מה עוד אנשים לפעמים מתביישים, אז אם אתה המלצת על האיש שהמלצת עליו, אני רק אגיד לכל האנשים עם ההתקפי חרדה, שאני ממליצה על הספר, פחד, כאב וחברים אחרים של אבי גרינברג. זה גם יכול לעזור. עד כאן בפינתנו, מה עושים כשיש התקף חרדה?
תודה לך על זה.
אני חושב שרגע מאוד חזק, גם רוחני, שהיה לי סביב תפקיד שעבדתי עליו, זה היה כשישנתי על גג יומיים.
באלומים.
כן. באלומים, סדרה אלומים, שהתנתקתי, זאת אומרת, שהיה איתי טלפון, כי לא יודע אם קורה משהו, אני ממש ישנתי בסט, איפה יש גג, אז הייתי בסוף, היום כבר אפשר להגיד, הכל בסדר, גם הבמה ידע מזה, מפיל גם אותו. גם הוא ידע מזה.
בוא נתחיל להפיל את כל
הדברים. ידע, הוא לא אמר כלום.
תופיק ידע, סתם.
הוא לא ידע.
אבל רגע, בעצם ישנת בשביל להתחבר לדמות, בשביל להתחבר לסביבה של הדמות, לתרגיל דמות.
למנחם, הדמות שעשיתי היה לקראת פרק 8, היה 8 פרקים בסדרה, משהו כזה 9 פרקים. שני הפרקים האחרונים הוא מגורש מהבית, זאת אומרת, אין לו איפה לישון, ויש ממש פרק שהוא במסע למצוא קורת גג, וכולם מגרשים אותו, זאת אומרת, הוא מתחיל לאכול את הדייסה שהוא בישל, כאילו אף אחד לא נשאר לצידו, והוא נשאר בעצם ברחוב, ואז הוא חוזר לבית ספר. פשוט חוזר לבית ספר, המקום שהוא הכי שונא כביכול, ושם הוא מתגורר בעליית גג, כי גם רוטפים אותו, המשטרה, ואין לו לאן לברוח, ואני החלטתי שבלוקיישן עצמו אני עולה וישן שם יומיים, מרגיש את זה.
טוטליות.
ובסוף יום צילום, היה ממש יומיים צילום של הסצנות על הגג. ממש גם זה הסתדר לי מצוין. ובתחילת היום הגעתי, יום שלפני זה, כאילו, לקחתי ונסעתי לבית ספר, אחרי יום צילום שהיה, לא יודע איפה. וממש, טוב, ממש נכנסתי לבית ספר. טיפסתי, איך שמנחם טיפס, סיימתי כבר סצנה טיפוס, שהוא מטפס לגג, טיפסתי לגג. למחרת, קמתי ליום צילום באותו לוקיישן.
וואו.
אני יורד מעליית גג לפני שכולם באים.
כן.
ואמרתי לה שאני בא באיסוף עצמי. ואני מה?
באמת אספת את עצמך, זה הכל נכון.
מסיימים את היום צילום, אני כאילו משחק את המשחק, אמיר טסלר גם ידע, מפיל גם אותו.
איזה חמוד אמיר טסלר.
ואמיר מספר שאומרים, טוב, איזה אופק איך אתה, אני חוזר עצמאית, כפר סבא, אוקיי. אמיר בא ללכת, רואים אותי יוצא, ואז אמיר אומר, זה היה לו רגע, הוא אומר, זה היה רגע הכי מפחיד, שהוא פתאום רואה בן אדם עם קפוצ'ון חוזר. והוא פשוט לא, הוא פשוט נבהל, אז הוא אמר לי, תשיב, אתה לא נורמלי, ואני אומר, זה קצת היה גם, כאילו, לרגע הייתי קצת דמות, הוא לא הבין מה אני עושה, לא אותי עולה לגג.
אומר לו,
פותח את עליית גג, עולה לגג.
גדל.
והרגע הכי מטורף היה למחרת, אמרתי, טוב, מתי מתחילים? אמרו, מתחיל צהריים, אז אני אשן, השמש הייתה מהירה אותי כל הזמן. שזה הייתי קם, כאילו זה, אמרתי, טוב, מי מתחילים בשתיים באים? אני באחת כבר התחיל לצאת מהבית ספר. אני אוכל משהו ואני אחזור, כאילו באתי. תאופיק בא לעשות בשעתיים לפני, בא לעלות לעליית גג ולצלם עם טלפון, לראות איך הוא יצלם עם את הסצנה. אני עם מזרן ושמיכות, ואני שומע פתאום, ואני, תאופיק מסתכל ואומר לי, מה אתה עושה פה?
אני לא מאמין לך.
לא אמרתי לו, תקשיב, נשבע. תקשיב. ואז הוא אומר לי, מה קורה? ואני אומר לו, תקשיב, אני מספר לו את הסיפור, והדבר שהוא אומר לי זה, אתה מרגש אותי עכשיו.
אני, כן, אני מבינה.
ודומע. ואז הוא ישב איתי ודיברנו על היום שהולך לבוא, ועל היום צילום, וזה היה רגעים שאני זוכר, אני מסתכל לשמיים, ואני תחת כיפת שמיים, ואם יש גשם...
ותאופיק לא נראה לי אחד שמסתובב כל היום ואומר לאנשים, ריגשת אותי.
ממש. נכון, זה צריך להיות מאוד...
אבל האמת שבאמת יש משהו בדמות הזאת, גם עכשיו סיפרת את הסיפור, אני הייתי עם דמעות בעיניים, משהו באמת בדמות הזאת הוא...
מאוד מרגשת.
מאוד מרגש, ותפס כל כך הרבה זמן גם אנשים, כאילו, עד היום, לפעמים אנשים שמגיעים, כאילו, אומרים, ראיתי את אופק בעלומים, וכאילו נרשים מהדבר, באמת היה באמת
מרגש. אז ישנת שם רק לילה אחד?
שני לילות.
שם ישנת על הגג, וגם יש לך תחביב, מקסימום נגנוז אותו בעריכה, אופק הזה אומר מה היא הולכת להגיד.
וואו, מעניין.
אתה שותה לאנשים מהקפה.
נכון.
ספר לנו על זה, אופק, זה באמת דבר מעניין.
אופק הוא סוטה, אופק הוא סוטה. אופק הוא סוטה גדול, יש לו סטיות, באמת.
יש בי משהו שאוהב
גואל.
רגע,
אין לי זמן.
יש בזה
מרוב שאני מתעסק, נגיד באמת צילום, הקפה זה התחיל ממש ממש בשלומי שש. לפעמים שאין לי זמן להתעסק בדברים, כי אני מתעסק כל כך בסצנה, ומה אני צריך עכשיו בשביל הסצנה, ואני קצת כבר הולך כמו חייל, אני לא מקשיב לזה. ואז אני פשוט בראש קצת כמו קוף. קפה. ואין לי כבר זמן, אני פשוט רואה כוס.
לפעמים אתה גם משחק דמות שם,
כוס. ואני לוקח כוס,
כבר בקוף.
פשוט לוקח, יש כוס, מישהו עשה עצמו קפה ממש השקיע, ממש.
כמה פעמים אתם יודעים, היה לי דאבל טייק לזה שאני כאילו בטקסט הזה, ואז אני כזה לקפה, ואין קפה, ואני רואה את אופק.
מי עם הקפה, ואני ככה. ואני שם, ושזה כבר רע, וזה סתם הנעתי הפרטית, שיש מקום של קפה, ממש חם, אני לוקח, שותה, 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 חצי אני כבר לא רוצה, אני מחזיר לאותו מקום. אז בן אדם פשוט בא ואומר, מה קרה לי לקפה? הוא התעדה.
אנשים לא יודעים שמישהו שתה להם מהקפה בזמן שהם רגע זזו מהסט, אופק הסתובב ושתה להם, הוא שתה להם מהקפה.
אני אליהו הנביא של הקפה.
נכון, נכון, אני מאוד אהבתי את הסיפור הזה. זה גם מאוד משלים אותי, אני בדיוק הפוך, אני שותה קפה, וכשהוא טוב, אני הרי, באמת, אין בן אדם שנהנה מקפה יותר ממני, אז אני פשוט מתמוגגת, ואז אני לפעמים מכריחה עוד אנשים לטעום מהקפה שלי. אני אומרת, וואו, וואו, זה מעולה, אתה חייב לטעום את הקפה הזה, ואז אני מכריחה איזה, לא נגיד תלמיד, לשתות, אני אומרת, אתה חייב לטעום את זה.
אבל זה גם ככה עם סנדוויצ'ים. אם אני גם רעב, אני רואה פתאום מישהו ששם לעצמו סנדוויץ', אני לוקח חצי סנדוויץ'.
זה מעניין.
הבן אדם עם חצי סנדוויץ'. הבן אדם חוזר, רואה חצי סנדוויץ'. אבל אני חושב שכולם צריכים להתנהל
ככה. בעיניי זה נפלא. בעיניי זה נפלא. אני מאוד אוהבת את זה.
אופק הוא לא חסיד של היקיות. ואני לפעמים יש לי דברים, אתה יודע, מסבתא שלי וזה, ואני כאילו מאוד זה, ואני לא יכול, אני לא יכול, אני לא יכול להיות כמוך.
אם אמא שלי, אמא שלי תראה את זה,
היא לא תאהב, היא לא תאהב את הקטע הזה.
שיחשבו שאתה בא מבית, שאין לך מה לאכול.
אז בחלילה, אמא שלך מבשלת, וכולם יודעים שהיא מבשלת ובשלה, והכל בסדר.
ידוד מכבד את היקיות של המשפחה, אני הפוך. אני כאילו, המשפחה שלי, אין, זה בית, אין אוכל חם כזה, אין בית חם כזה, ואני ממש, וזה מה שמשגע אותה. שאני אומר לה, אמא, אני אהיה עם קרטונים, היא צורחת. למה שתהיה עם קרטונים? למה שתהיה עם קרטונים?
אני מבינה אותה, אני מגבה אותה לחלוטין.
אנשים לא יודעים שאימא של אופק,
כן.
היא בעצם אימא שלי בשלומי שש. זה גם
גדול.
כשאני ראיתי את הסצנות שלהם, אמרתי לו, מה זה יכול לתרום לך כאילו בקטע הזה?
תשאב ממני, תשאב ממני.
יש להם סצנה בחנות בגדים, שהיא קונה לו נעליים, זה פשוט אימא שלי.
בול.
אולי אבל בגלל זה אני נותן לה מרד, אתה מבין? כי אני אומר, די, לא רוצה את זה כבר. רוצה לאכול סנדוויץ' מסריח מהשולחן הזה.
אני כן אשמח לשמוע על אודישן הבזק של עידו, על התפקיד שהוא קיבל, כי זה באמת מטורף, וזה אפילו לא בעברית, וזה אפילו לא שפת האם של הבן אדם, והכל קרה במהירות מטורפת, אז בואו רגע.
זה גם סיפור מארץ הסיפורים.
כן.
הכל התחיל בזה שאני ביום שישי בצפון, אצל משפחה של הבת זוג שלי, ונועה, מהממת, שזה הזמן להגיד את שמה.
זה נכון, זה נכון.
בכלל, חוגגים שם יום הולדת, לאחיינית שלה, ובכלל אין שום... פתאום, אני קולט הודעה מטל, תקשיב, נכנס אודישן של סקורסזה, אתה חייב לקחת את זה זה לערב מקסימום. מה אני עושה? אני לא ידעתי איך בכלל אני תוקף את הספוט הזה. אני... התחלתי לקרוא שם וזה, להבין, רגע, באנגלית, רגע, מה קורה פה? לא הבנתי כלום. שם הדפיסו לי את הטקסט. התחלתי, לקחתי את האוטו ויצאתי משם, ואנחנו ביום שישי בצהריים, לא 11 בבוקר, 3 עוד רגע, יש לי ארוחה, קידוש בערב, הכל. נסעתי משם, אני יוצא משם, כל הדרך אני על איזה 140 בכביש 6, אני טל באוזניה.
ומדבר איתי, אני מקריא לו את הסצנה.
בדיוק.
אני מקריא לו באנגלי, ואנחנו מנסים כן. להבין מה קורה, מי זה מוזס דה בלק, הדמות הזאת, ומנסה, ואני תוך כדי נכנס לגוגל, מי זה מוזס דה בלק, שאני אוכל להגיד לעידו, לברר איפה זה קורה, רגע, מתי זה קורה, זה לפני הספירה, רגע, מה...
400 לספירה.
התחלת ללמוד את הטקסט בעצם בדרך באוטו?
בדרך באוטו. אני בטירוף, כאילו, אני עם טל באוזניה, אני עם עוד 30 קילומטר, אתה... אני בכלל, אני לא יודע מה קורה איתי, הדפיסו לי שם את הזה, ורק מה שטל כתב לי שם, זה תשמע, זה אודישן, הם רוצים שם לראות שם מישהו במצב רגשי מאוד מאוד גבוה, זה תנה מאוד אמוציונלית, תביא הכל כאילו פול און וזה, ואני לא ידעתי כלום, איך אני הולך לתקוף את הדבר הזה, מלבד זה שאני הולך להתאבד על זה. ואני, ותוך כדי אני חושב, רגע, מי יצלם אותי? ומה זה? קשרתי לטל אליה, חברנו הטוב.
איזה מקסים, אנחנו אוהבים את טל אליה מאוד.
כן, וכשכבר הייתי קרוב, אז אמרתי לו, חכה לי בבית, והכל, ואז, אז מצאנו את עצמנו, שנינו, אחרי הצהריים ביום שישי.
וואו.
אתם יודעים מה הוא עשה? גם הוא הכין לי איזה
גלביה. תקשיב, אני גם אמרתי לך ששומעים שם איזה חבר טוב, הוא נותן לך שם את הטקסט, זה היה אודישן, באמת,
ממש, ממש, הוא היה מדויק בטון שלו. באיפה הוא ממוקם בגרון שלו, והוא היה ממש, זה היה מדויק.
אני גם זוכר שאמרתי לך, שים עליך קצת קטשופ, כי אתה זוכר שאני אמרתי לך, שים קצת קטשופ, כאילו של דם, כי אתה עכשיו ברחת, ואתה
נכנס אחת שרצחת. ואני אספר גם עוד משהו, ביקשתי מטל, טל הוא מאוד אומנותי, הוא גם מצייר מדהים, יש לו ממש את הדבר הזה, הוא הכין לי שם איזה תלבושת, כמו מצרית עתיקה כזאת, משהו כזה, ואני שמתי על עצמי, גם קטשופ, ואני הולך להגיד לי משהו קצת מגיל, וגם רוק. זה בדיוק.
אתה ששותה לאנשים הקופה.
אופק, אתה צריך...
אבל לשתות מקפה.
סליחה שנייה, שנספר את סיפוריך עם הקפה ועם הרוק, אופק?
זהו, זהו.
לא, לא.
יופי, תודה רבה, תן לי להמשיך, שבת שלום. בקיצור, אז אני הבאתי את עצמי שלם מצב, באמת בשביל להיגאל כזה מעצמי, ולהיות בסיטואציה מאוד מאוד לא נוחה, עם בכי והכל, ואיזושהי ממש גועל פנימי כזה. אז זה מה שהיה, והכל היה באנגלית, וסצנה מאוד מאוד קשה עם רצח, ותמיד דבר ש... אתה, בקושי בסט אתה יכול כאילו להאמין לעצמך, אז באודישן ומצולם, וזה לא שפת האם שלך והכל. בקיצור, ואנחנו עושים עוד טייק ועוד טייק ומפצחים את כל הדבר הזה, ואני רואה שאני כבר, לקידוש אני כבר לא אגיע בזמן, ובאמת הגעתי בשעתיים איחור, והכל היה כזה זה, אבל הוצאנו טייק שאמרנו, יש לנו את הטייק, שאנחנו עומדים מאחוריו.
וואו, זה היה טייק, אנחנו צפינו בו, זה חלק גם, זה קרה הרבה פעמים בסוכנות, אבל זה היה אחד מהם שפשוט צפינו באודישן, ראינו אותו בעמידה במטבח, אני זוכרת בדיוק, אמרנו, הוא לוקח את זה. זהו, זה כאילו, זה היה ברור, ראינו את האודישן, וידענו שהתפקיד שלך פשוט.
איזה כיף, עכשיו
נפנים. ואז רגע, תן לו לסיים, אין לנו עוד המון זמן, כי הכל קרה מאוד מהר.
כן, גם לאופק הראתי, אני הרבה פעמים, אופק גם אני מתייעץ איתו. ואז, תודה אח שלי, ואז זה היה ביום שישי בערב, שכל הדבר הזה בכלל היה... אתה לא מספיק להבין מה אתה עושה, ואיפה אתה נמצא, ומה אתה... זה פשוט, אתה... לא הייתה לי ברירה אחרת מלבד להתחייב.
כן.
להחליט שאתה צולל לדבר הזה, גם ברמה האנרגטית והכל.
כן.
שלחנו את הדבר הזה, ואז גם התחילו לי החששות של רגע, שנייה, לא, אולי זה לא מספר את הסיפור מספיק טוב, אולי זה לא הצבע שהם רוצים לראות, כי ככה וככה. אבל שלחנו, וזה מה ש... וידענו שאם היינו, אם עמדנו מאחורי הטייק ששלחנו את זה, אז זה מה יש, ועם זה ננצח.
כן.
לא זוכר מה היה השיח בינינו ביממה שאחרי, אבל יומיים אחרי, זה היה יום ראשון, כבר היה לנו...
בשבת כבר אמרו לך שעברת שלב, ושלמחרת יש לך פגישה עם הבימאי בזום, נכון? אני מדייקת.
נכון, אז ביום ראשון, בערב, עלינו לזום עם רותי בלום המלהקת, עם מתי לשם, שהוא זה שביים את הפרק, והוא גם אחד היוצרים של הדבר, ויושי סטון, וממש חבר'ה שאנחנו איתם בזום.
וחשוב לציין את מוזס דה בלק.
מוזס דה בלק. זה השם של הפרק.
זה היה איזה חודש שכל מה ששמעתי היה מוזס דה בלק.
מוזס דה בלק. כל החודש.
ים המוות. מוזס דה בלק.
ממש.
ואיתו גם שלחתי תמונה של השחקן, ואמרתי, וואו, זה מוזס דה בלק.
אוקיי, אוקיי, רגע, לא נתפרץ לו, בואו נסגור את הסוגריים, כן?
אז ביום ראשון עלינו לזום בערב, שהוא קולבק, אני בשלב הזה עדיין, אני לא יודע שאני... וזה גם סיפור. וואה, זה ממש סיפור. כן, כן, זה סיפור, זה סיפור. עלינו לזום, ודיברנו קצת, ובאמת הייתה אווירה טובה, והתחלנו לעשות את זה. ועוד דבר, זה אנשים לא יודעים, וואו, זה... אני שמתי, כל העזרים שעשיתי לי באודישן הראשון, אמרתי, אני לא אעשה עכשיו, אתה לא תמרח על עצמך קטשופ כשאתה בזום, זה נראה לא טוב, נשמה, קצת כאילו, תהיה קצת דיסנסי. אבל מה עשיתי? חתכתי לי בצל, והוא היה לידי. שיגיע אליי, שאני לא אצטרך לדאוג, זה כמו טירסטיק, שאני לא אצטרך לדאוג לזה שמשהו לא יקרה פיזית. אני את הדאגה הזאת מנטרל מהראש שלי, ואימא.
כן.
היה לי בצל לידי.
קלמת עם בצל גדול.
היה לי בצל לידי, שגם אמרתי, איך אני אשים את הטלפון, וזה שצד אחד שהכל שפריים יהיה פריים, ושלא ייחשף כלום.
וואו, אתה כמו אריה דרי.
מה? למה אריה דרי?
מה קורה אריה דרי הצעיר?
מה קשור?
אתה לא מכיר את הסיפור המטורף של אריה דרי?
לא.
סליחה שאני מתפרד.
הצטלם עם בצל?
שהוא... בתשתיר בחירות.
לא, שהוא רוצה לבכות על איזה משהו.
די.
באמת? אז גילו במצלמה שיש לידו בצל, ככה.
נכון.
גדול, אוקיי.
היא לא רואה טלוויזיה, אני לא יודעת מה קורה.
אולי העתיד שלך להיות בשס.
אולי זה העתיד, אני מקווה שלא.
ולגמרי. אז בקיצור, אז כל ההכנות, ועלינו, והתחלתי לעשות, והוא אמר, בוא נעשה טייק, ונרגיש את זה, והתחלתי לעשות טייק, והוא החמיא לי שם, וזה, והתחלנו לדבר, והוא אמר לי קצת איך הוא רואה את הסצנה, וקצת כיוון אותי, וממש נגע לי בכל מיני מתגים.
כן.
ועשינו עוד אחד, וזה הסתיים בזה, הרבה מהדברים האלה, אני גם לא זוכר, כי השיחה הזאת הייתה, זה היה כל כך מרגש, וזה היה כל כך, אתה לא מבין איפה אתה נמצא, ואתה באדרנלין, וזה, אז אני כבר באותו רגע, דברים שהוא אמר לי, עוד לפני שהם חלחלו לי, כבר שכחתי אותם מההתרגשות.
כן.
אבל מה שחשוב בשיחה הזאת, זה שהוא אמר לי, תשמע, אני לא אומר את זה אף פעם, זה לא קורה כאילו עם שום תפקיד, שום שחקן, שום זה, אני יכולה לתת לך את התפקיד, והכל באנגלית. כן. קודם לומדתי לבחור הנפלא הזה.
במקום, הוא לא החזיק אותך לשאול ממש, את עצמך, קיבלתי את זה או לא.
ממש, ואני כזה, אני כאילו, אני מתחיל פרקס, אני לא יודע מה.
רגע, הודיעו לך שהתקבלת.
הוא אומר לי, קיבלת את זה, I'm gonna give you the part.
וואו.
כאילו, והוא החמיא לי וזה, ודיברנו, ואני לא רציתי גם להגיד, אני זוכר את המיינדסט, אל תגיד כלום שלא תהרוס את זה, אל תגיד כלום שאתה סתום את הפה.
תמרח קטשופ,
איך אתה יכול להרוס את זה?
אני כזה, כל החיים שלך הובילו אותך לרגע הזה, ההורים שלך לימדו אותך, סתום את הפה, תסתום את הפה, פשוט תסתום את הפה.
מה לימדו אותי ההורים?
פתאום היית משנה והורים בצל.
ופתאום הוא כזה, אנחנו לא...
יש לך בצל?
אנחנו לא עובדים עם שחקנים כאלה, קח את הדברים שלך וסיים.
קח את הבצל שלך, אדוני,
ותעוף עם העיניים.
לא לקחת אותו לסט, את הבצל?
לא הייתי צריך את הבצל, כי לא, באמת.
וואו, על הסט, מה לא עשו כדי לחייר את עידו ולשים, באמת, כאילו, זה היה מטורף, וכל תמונה שמקבלים בסוד שאסור להראות,
יותר יפה מהשנייה.
הוא כאילו עוד יותר יפה, והם נסים לקהר אותו, ואנחנו אומרים, לא, זה כאילו, הוא פשוט מתפוצץ החוצה, היופי שלו, אף החוצה, אי אפשר לקהר אותו. זה מה שקרה.
אז הוא אמר לי, את הדבר הזה, ואני אמרתי לו במילים האלה, כאילו, I have nothing to say, but thank you very much. לא, באמת, הייתי כאילו, שיא מנומס.
שמה קצת עצוב, קצת מאוכזב.
לא, אני הייתי, אני כל כך כאילו לא ידעתי מה לעשות, והייתי כל כך אסיר תודה, ולא רציתי להרוס את זה, ואני לא אמנתי שזה קורה.
פשוט רציתי לנתק, בוא נתק.
כן, כן, וואי, וגם זה, אני פשוט לא זוכר את הסיא, מרוב ההתרגשות, אבל פשוט...
הוא מזכיר לו מה קרה ב...
אני זוכר.
כן, לא.
זה לא, אם אתה תזכיר לי, תזכיר לי, אבל גם באמת היה איזשהו שלב שפשוט כאילו רק רציתי לנתק את השיחה, שלא יהיה אפשר להרוס את זה. ואז, אוקיי, ואז הוא אומר לי, טוב, אנחנו נדבר כבר עם הסוכנים שלך לגבי זה וזה, ואני כזה, אוקיי, תנק יו. ואז ברגע שהרגשתי באוויר שאפשר לנתק את השיחה בלי שזה יהיה חוצפה, פשוט ניתקתי, קמתי ואמרתי, אומייגד, מה קרה עכשיו? אומייגד. מה קרה עכשיו? התקבלתי, כאילו, לקח אותי, מה זה אומר? ותוך יומיים הייתי על טיסה לפריז.
שזה גם היה מטורף, כי היית אמור לטוס אחרי 3 ימים, לא משנה.
הוא נסע לשדה תעופה והוא עוד לא ידע לזה מטוס.
הוא חשב שהוא נוסע רק עוד 3 ימים, בעצם הוא נסע יומיים אחרי.
לא היה לו כרטיס טיסה וכבר שלחתי אותו לשדה תעופה.
בבוקר כשטל העיר אותי ביום שלישי, אני לא ידעתי שאני טס באותו יום.
הוא התעורר, אמרו לו בוקר טוב, בעצם אתה טס היום, לא מחר.
ובמהלך 7 שיחות...
הוא לא היה לו כרטיס.
וטל, נכון, וטל אומר לי, וטל אומר, ובשבע שיחות, בעשר דקות, טל אומר לי, טוב, שמע, זה בסוף לא יקרה היום, ואז אני עושה לי, רגע, תקשיב, הם רוצים שתיסע, עכשיו, לטיסע עוד שעה וחצי, אומר, אני לא אספיק, טוב, רגע, אנחנו עושה, טוב, זה לא יקרה, זה יקרה אולי עוד יומיים, לא, לא,
זה כן יקרה,
יקרה היום, עוד תקשיב, עוד חמש שעות יש טיסע, משהו מטורף.
אני חייב להגיד לך משהו, שכל השיגועים האלה שעשו לך, לי עשו תוך כדי שאני מחפש חנייה, אני בדיוק הייתי באוטו וחיפשתי חנייה ליד הבית, ואני לא מוצא, ומדברים איתי עם סקורסזה, ואני רק מחפש כחול לבן, וסקורסזה מבטל, והוא חוזר,
ומוזס דה בלק,
ועידו יצא, רגע, עידו יספיק, רגע, ועידו עוד לא יתעורר, רגע, שנייה, בוא נפק,
אבל טוב, שגרים בתל אביב מחפשים המון זמן חנייה, והמון דברים קרו לנו כשחיפשנו חנייה, יש הרבה סיפורים מופלאים שהתרחשו בזמן, זה רוב הזמן, בעצם אתה נמצא מעט מאוד בבית כשאתה גר בתל אביב, ורוב הזמן אתה מחפש חנייה, ולפעמים אוכלים משאושה. יואו, איך לא הבאנו לפה משאושה היום.
וזהו, והיה לי שם 8 טיסות ב10 ימים, וקושי, ושעות בדרכים הכלכלות של ורזזת למרקש, וקונקשנים לבד, הייתי צריך להצחיק את עצמי בשביל לשרוד את התלאות בדרכים.
זה היה מטורף, היה מרגש, אנשים התרגשו, טל הסתובב, כאילו הבן שלו מתחתן היום, כאילו זה היה באמת כבר... אבל באמת, מי שמכיר אותנו, יודע שההתרגשות שלנו מתפקידים שאתם ועוד מיוצגים מקבלים, הם אדירים, באמת, אני כל כך אוהבת את העבודה שלי, ואנחנו... ההתרגשות שלנו כשמישהו לוקח משהו, היא כאילו, אני לא יכולה להסביר, אני מסתובבת מאושרת, בן אדם לקח תפקיד, אני מודיעה לו את זה, אני בהיי מטורף.
אני אפילו מרגיש לפעמים, ששחקן מקבל תפקיד, אני מתרגש יותר ממה שאני כשחקן הייתי מתרגש, שזה מוזר לי וזה, אבל אני מרגיש על זה עוד יותר כאילו.
איזה קטע. כן, גם כולם טוב, אנחנו גם באמת מחוברים מאוד, אנחנו סוכנות מאוד קטנה, אנחנו מאוד מחוברים לכל אחד מהאנשים המאוד מיוחדים שאנחנו מייצגים.
אני רציתי רגע לספר על האודישן של אופק.
כן.
הראשון. נזכרתי באודישן של אופק לבטל הבטולה, זה משהו שאני חייב רגע...
ברור.
דיברנו על אודישנים וזה, ועידו סיפר על The Saints. היה גם שאופק התחיל ללמוד באחד השיעורים שהוא הגיע לקורס, במקביל לכיתה שבו
למדנו.
כן. אז עשו אודישנים לבטל הבטולה, וישב שם אודי ברינד, שוב פעם.
אותו אודי המקסים.
בחדר התחול אצלנו ברייקטינג סטודיו. ואודי ביקש ממני שאני אדפיס לו טקסט, כאילו בשביל אחת, בשביל שאני איתן לו, בשביל שהוא יוכל להקריא וזה, אז ביקש ממני שאני אדפיס לו טקסט, תוך כדי שאני מוציא את הטקסט, אני קורא את התיאור דמות, במקרה על הדרך, אני קורא שם משהו, איך קראו לדמות?
לירון שרבי.
לירון שרבי, בן 17, ככה וככה, ואני אומר עצמי, אלוהים ישמור, זה אופק, ואופק פה. אני בא לאודי, אני אומר לאודי, הנה הטקסט שלך, אבל תקשיב.
והנה השחקן, הנה הטקסט, והנה השחקן.
תשלח פה את השחקן. אני יכול להביא לך אותו?
לקח אותי והכניס אותי לגובה הרעיות.
הוא היה בקורס משחק, פשוט לקחתי אותו, וקח את הטקסט, והוא נכנס לתוך החדר, והוא לקח את התפקיד.
וואו, זה היה רגע מטורף.
זה ועוד משהו קטן לספר, שגם המפגש הראשון בני ובן אופק, כבר צילמנו אודישן.
נכון.
מה שבדיעבד הבנתי, שהביא לי אחרי זה את התפקיד במפקדת.
נכון.
שאילה יובל, אתרה פריש, היוצרת של המפקדת והבימאית, ואילה יובל שלי, הקת המפקדת, עשו אודישנים מאוד מאוד מצומצמים, כאילו לא פתחו את זה יותר מדי, והם אמרו...
המפקדת?
כן. ואילה יובל אמרה, אני פשפש קצת באודישנים ששלחו לי מהעבר, וזה פתחה את הנערים, את זה אני יודע, כי היא כאילו סיפרה לי את זה. והיא פתחה את ה... היא סיפרה לשנינו את זה, אני חושב בטלפון.
נכון,
היא סיפרה שם. פעם אחת דיברנו איתה על המעילה.
נכון.
שאז גם אילה להקרתי למעילה. והיא אמרה שהיא ראת, פתאום נפתח לה אודישן מצולם שעשיתי לנערים, שלא קיבלתי את הנערים ולא עברתי שלב, אבל פתאום קפצה, והיא אמרה, בונה, מי זה? כאילו. ואז היא בדקה את השם, ושלחה לי אודישן ליוש.
גדול. יוש. זו הייתה תקופה שאמרנו הרבה יוש.
או המפגש הראשון או השני של לב ושל אופק כבר צילם אודישן, ואי אפשר היה שלא לשים לב שמדובר, במשהו יוצא דופן.
נכון.
אתה עוד לא היה לך שום רקע משחקי, אבל אני הקראתי לך את הטקסט, ואני קלטתי שיושב מולי שחקן שנולד להיות שחקן, הוא לא יודע את זה אולי, אבל הוא נולד להיות שחקן, והוא נותן את הטקסט באיזה, נותן גם איזה זרימה מטורפת, שאני לא רגיל לראות.
נכון. אז גם זה הזמן להגיד, שגם אופק, גם אופק וגם עידו, כל פעם שהם מסיימים הפקה, כמות התודות, בגלל שהם צנועים, אני אספר את זה, אבל מה שקורה כל פעם שהם מסיימים, באמת, זה מכתבי תודה, 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 תודה לבן אדם, איזה, אני, באמת, מילים ותשבוכות ללא הפסקה. מישהו אחר שהוא לא עידו אליאלי, הגיע לאודישן אצל מלהקת שלא נזכיר את שמה. והוא, האיש הזה רק חשוב להדגיש, איש שהוא אינו עידו אליאלי, הגיע, בסך הכל חיכה לתומו בתור, ראתה אותו המלהקת, ומה אמרה לו, תספר עכשיו, בלי שמות פשוט.
היא אמרה לו, היא הציגה אותו לבמאי, בתור אני.
עידו אליאלי, וגם את... כן.
שהוא עשה תפקיד נהדר במגן.
מאוד מאוד החמיע לו, כי עידו אליאלי פשוט אמרה לו שהיא אוהבת אותו.
ואז הבחור יושב שם, שהוא באמת בחור מקסים, מקסים, מקסים.
קסם של בחור, לא יודעת מי זה, לא זוכרת כבר.
לא משנה, הוא בחור ממש טוב. ואז הוא אומר לה... אחלה, תודה, הוא באמת עשה תפקיד מדהים, רק שזה לא אני, זה לא אני, אני, לא משנה. והיא כנראה, לא יודע איך היא הגיבה לסיטואציה, אבל...
מעניין איך היה לו אודישן אחרי זה.
באופן כללי
היה... להיכנס לחדר, כן.
באופן כללי היה אודישנים מאתגרים שם באותו חדר, אבל סבבה.
כן.
היה מצחיק, כי היה מצחיק פשוט.
האמת היא, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל התפקיד הראשון שקיבלתם, אני חושב...
בוטיק חבל.
לא, לא, הבוטיק חבל...
היה עוד משהו שהייתם אמורים לשחק בו ביחד.
משהו שהייתם אמורים לשחק בו ביחד.
נראה לי...
סרט קולנוע של ארז תדמור.
ששניכם התקבלתם אליו, ושהתפקידים ששניכם נגנזו בסוף.
נכון, זה היה הפעם הראשונה שאתה התקבלת לתפקיד דרך הסוכנות, ואני זוכר... אופק כבר, אני חושב, זה לא היה תפקיד ראשון שלך.
לא, אני עידו, נכון, עידו התפקיד שלו נגנז.
נכון.
ואני... הייתי בסקייב, זה לא הסתדר.
אז הסתדר, נכון. נכון, זה היה הפעם הראשונה שכביכול הייתם אומרים לשחק ביחד, אני נורא שמח, אתם יודעים איך שמחנו וזה. אני זוכר את השברון לב שהייתי צריך להתקשר לעידו, אני זוכר את הרגע הזה, אני נשבר לי הלב, שאני צריך להודיע לעידו שהתפקיד נגנז. אני לא האמנתי שאני מקבל את ההודעה הזאת מהמפיקה, ואני צריך להתקשר אליך עכשיו ולהגיד לך את זה.
אתה יודע מה אני מבסוט? שבתור ילד בן 17, גם קיבלתי איזה סבבה, וגם...
מדהים.
תודה רבה, וגם אני חושב שמטבע הדברים, משהו בשניכם תמיד, הוא יושב לי כל כך עמוק, 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 בתת מודע על מערכת האמונות שלי, שאני כל כך מאמין שיהיה טוב, ושיהיה בסדר, ושזה חלק מהדרך, זה גם הרבה במה שאתם משדרים לי, ואני כל כך כאילו בלעתי את זה מהגיל הצעיר הזה, שזה כל כך חשוב, כי זה גיל התבגרות, ואתה כל כך פלסטלינה, וכל כך מתגבש, ואתה כל כך עם מגננות, וכל כך... אז הדבר הזה של להאמין, שזה בסך הכל מכה קלה בכנף, וזה חלק, זה קורה, וזה בסדר, וזה ממשיכים ודברים טובים.
תמיד זה אפילו לא מכה בכנף, זה אפילו לא כנף שלך, זה פשוט לא היה אמור לקרות, ואנחנו הכי מאמינים ש...
ואתה זוכר מה אמרתי לך?
מה שלא שלך, לא שלך.
אני גם זוכר איפה הייתי בגבעתיים, איפה זה, אני זוכר ממש ממש את השיחה הזאת, שאמרתי לך, זה, כאילו, אתה יודע, יש את הבאסה, שאתה מקבל את הבשורה וזה, אבל זוכר שאמרתי לך, אני אקח יום-יומיים להתבאס על זה, נראה לי זה היה לקראת סוף השבוע, ואמרתי לך, וביום ראשון, חזרה למסלול. אם מישהו יכול לקחת את זה, ששומע את זה כרגע, מתוך אמונה, לקחת את זה למנטליות בריאה ונכונה, ולהמשיך קדימה, לתוך תנועה, זה הדבר הכי מדהים שיש.
ועכשיו אנחנו רגע לפני, רגע לפני תקופה מאוד מרגשת.
ממש, אוטוטו, אוטוטו.
אוטוטו.
כמה ימים ושלומי שש יוצא, חברים.
שבוע הבא.
כן, חשוב להזכיר גם שיש מצב עדיין לצערנו בעייתי במדינה שלנו, ושאנחנו מקווים שכל החיילים והחטופים יחזרו הביתה בשלום.
בעזרת השם.
שהמלחמה תיגמר, ושאולי...
שהמלחמה תיגמר, ושיהיה שלום.
ובסוף
לא דיברנו על בין תפקיד לתפקיד, באמת, היה אחת השאלות שרצינו לשאול,
אני לא יודעת כמה זמן נשאר לנו.
בסדר, אז עבדנו על אנשים, אמרנו להם בפתיח שנדבר על מה עושים בין תפקיד לתפקיד, ושיקרנו להם בפרצוף. אז לפעם הבאה. אז רגע, נעשה עוד חצי סיום רק, ונגיד תודה רבה.
תודה לכם.
תודה שבאתם.
תודה לכם.
ממש כיף, ושרק דברים טובים יקרו פה במדינה הזאת, ובכלל.
תודה גם למיכל.
תודה רבה 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 למיכל וינקור על הייעוץ, תודה רבה רבה.
אגב, אנחנו רוצים להגיד גם, אנחנו גם רוצים להגיד ש...
סבכים אותם בעריכה, מה זה, דופקים אותם?
אנחנו רוצים להגיד שאפשר גם, אפשר למצוא את הסוכנות באינסטגרם, ירימי רובינשטיין, את ריאקטינג סטודיו באינסטגרם, מוזמנים ומוזמנות גם להיכנס לאתר שלנו, www.reactingstudio.com, אז אל תעססו לעקוב אחרי המתרחש, ואתם מוזמנים ומוזמנות.
זה נכון.
יס.
תודה רבה לכולם.
תודה רבה.
שמחתי. שורות טובות.